יום חמישי, פרשת תזריע. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם סיפור שסיפר הרב צבי יפונה, פרסם במוסף שבת קודש לפני שנים רבות. הוא מספר על עצמו, אחרי שהוא התחתן, שנת תשמ"ב, בחורף היו בחירות, והוא חשב לעצמו, מעניין לראות איך נראית ישיבת פוניביץ' המעתירה בכזה יום. עולה לישיבה, כמובן שהישיבה הייתה ריקה, אבל באיזה פינה, הוא מספר שהוא ראה את הרב שך זצל, יושב עם קבוצת אברכים ותלמידים, והם עושים ונותנים במלחמתה של תורה. כעבור בערך רבע שעה, אני רואה שכולם נצמדים מקשיבים במיוחד לרב שך, שומעים אותו בחרדת קודש, כשהוא גמר, ניגשתי לאחד התלמידים, שאלתי אותו מה היה, אז אמר לי בזה הלשון, הרב שך אמר עכשיו, היי, איך היה טוב ההסבר בתוספות, נפלא, נפלא, אם כל עולם היה עכשיו שקוע ונהנה כמונו מהתוספות, מי יצריך בכלל את הבחירות האלה? איי, 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 התוספות הנפלא הזה. וככה הוא חזר על זה כמה פעמים. אשרי עין ראתה כאלה. נחזור בן ציון שליטה. סיפר שפעם בא להתייעץ, באו להתייעץ איתו, ושאלו את הסבתא, אם אפשר להיכנס לראש שיבה. אז היא הסתכלה, והיא אמרה שאפשר להיכנס, כי אני כבר מרגישה שהרמב"ם מיושב. כל הבית הרגיש אם הקושייה כבר מיושבת או לא. ואנחנו ממשיכים לסיפור עם עברו הכהן הסנגר. סיפר הגאון הצדיק רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, ראש ישיבת פינס קרלין, שהגיע אדמו"ר רב אברהם אלימלך מקרלין לארץ ישראל, ביקשו מנהלי ישיבת קרלין מקום חילופי זמני לתלמידי הישיבה, כדי שיוכלו להמשיך את סדרי הישיבה כרגיל. המקום הקבוע של הישיבה היה בבית הכנסת המרכזי בבית ישראל, אבל כיוון שהגבאים הועידו את עזרת הנשים למקום השבון של הרבי, שם הוא יקבל את הקהל, נעצב לברכה, אז הם חששו מהמולה, מהמתנת האנשים, ולכן חיפשו מקום איזה לימוד זמני. זכר עם מי לטובה, אומר הרב ישראל גרוסמן, שישמע לעניין ויצא ללא היסוס, תעביר את הישיבה לחדר האורחים בביתנו. אותו זמן אבא שלי היה בחוץ לארץ, וככה במשך תקופה ארוכה, הבחורים למדו בבית, ואמא שלי עליה שלום דאגה לרווחתם וצורכיהם. באחד הימים הוא אומר, זכינו לביקור של הרבי, שהגיע לשמוע את השיעור שלו מהגיצור, הגאון רב שלמה מעתיק, זכר צדיק לברכה, מגדולי גאוני ירושלים. הרבי ישב שעה ארוכה, השתתף בשיעור, העיר הערות בסוגיה הנלמדת. והנה בהשגוחה פרטית, כשהרבי ישב בבית שלנו, מגיע מכתב מארצות הברית, מאבא שלי. הוא מספר שבתקופה האחרונה, כי נתקף כאבים חזקים בבטן, הלך לרופא, ועשו לו בדיקות, הוחלט על דעת הרופאים שם, צוות מומחים, צריך לעבור ניתוח. הוא מבקש במכתב, שכיוון שהרבי נמצא עכשיו בארץ ישראל, שיזכירו אותו לרפואה שלמה. טוב, אם עלה השלום ביקשה לראות את המכתב, הרבי עיף מבט, להראות את זה לרבי, הוא עיף מבט במכתב, שהיה כתוב על פני 4 עמודים. במהירות הוא עבר על כל המכתב, ומיד הוא אמר, אין מקום לדאגה, הרופאים האמריקאים אוהבים לנתח באופן שיטתי. ובירך אותו ברפואה שלמה. אחרי צהריים, עלה בדעתה שאולי מן הראוי לשלח מברק דחוף לארצות הברית, להודיע לאבא להתנגדות של הרבי לניתוח. אני מספר לסורל גרוסמן שבין מלכה למהיר, הוא נכנס לשאול אותו, אם כדאי לשלוח את הטלגרמה, אז הרבי אמר, אין צורך, הם בעצם הגיעו למסקנה שכדאי לוותר על הניתוח. וכעבור מספר שבועות, הגיע מכתב מאבא, והוא מספר על שתלות העניינים, איך שבתחילה הם ליצור הניתוח, בסוף התייעצו, עוד פעם חבו, שמעו חמד דעת נוספת, והחליטו שאין צורך לניתוח, והשתתקו בהמלצה של לקיחת תרופות, וברוך השם, חל שיפור ניכר. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, רוע הכהן הסנגה. יש פה דברים מרתקים, זה מרשמים של מורן הגרח קניאלסקי שליטה, לרפואת עברי הגוף השונים על ידי לימוד התורה. זה נתקח מיעדים לשיח, על פי הסרט כל משלי סכו. סיפר הגרומן שילד תושב מונסי סבל בעיה ברגל, הגיע עם ההורים למורן הגרח קניאבסקי. מערכת לרפואה שלמה, שאל מה יעשה משהו מיוחד ברגל, שיהיה זכות לרגל, רבינו יושיב שילמד, ילחוס חול המועד. ההורים חשבו שרבינו לא שמע טוב, אז הם שאלו עוד פעם, אבל מה ששייך ישירות לרגל, מה יעשה? אמר שוב, שירמד ללחות חול המועד. ואז הוא פתח וסיפר, שהיו נשים חרדיות שעובדות בבנק, קיבלו כאב ברגל, ושאלתי אם עובדות בחול המועד, אמרו שכן, אמרתי להם שיפסיקו. הפסיקו לעבוד בחול המועד, והפסיקו לעבוד, והכאבים הלכו ונעמו. ומה העניין? כאבי רגליים בחול המועד. ירושלמי מפורש, סוף פרק ד' מהיסור שני. ככה גם מספרת שם על אחד שהוא ראה בחלמו שקטעו לו את הרגל, והפתרון שהיא המועד ולא ימצא בשר לאכול. אחד ראה שרגלו שמנה, אמר לו שיהיה לו הרבה בשר ברגל. עוד שאלה, פלוני חולה ברגלו, וגם הוא מתכונן לרפואה, אבל הוא לא עובד בחול המועד. אז רבנו אמר שילמד הלכות בחול המועד. אחרי כמה ימים, נכנס רבנו לחדר, ראה אותו, ואמר, אפשר שדברי חז"ל לשרים את הפסוק, יד ביד, רגל ברגל. זאת אומרת שאם קיבל עונש ברגל, זה בגלל שעשה עבירה ברגל. אז מה זה יד ביד? שהוא לא נתן צדקה ביד, נענש ביד. ואצל שבס, פרשת ויגש, שהוא נכנס לגאון הצדיק, המקובל לרבי לוינטרוב, סיפר לו את הדברים, אמר, חייך יוכחה, ואמר, בסיטותו יש לזה שייכוס, בלי להיכנס לפרטים. בהזדמנות אחרת, הוא מספר שהוא אמר לבחיים קנבקי, שאנחנו שומעים כאן תמיד לצורכי רפואה ללמוד את הדבר שכנגדו, כאבי רגליים עוד חול המועד, הבאנו מחנה את הרפואות האלו רגל ברגל, לבעיה באיברים הפניים, יכולתי ללחוץ טרייפס, כאב שינה ללמוד ללחוץ חוירס, במסכת חוירס, ולחורת המוער, היא לא מתרפים מדבר תוירה. זה אמר שזה לא לרפואה בדבר תוירה, זה זכות התורה. הוא ממשיך ואומר שאחד היו לו כאבי רגליים, ורבינו אמר שילמד הלכות חול המועד, הוא כתב שלומד כמעט כל יום, קצת קיצור הלכות חול המועד, וזה לא עוזר. הוא אמר, אפשר שזה בגלל שלומד רק קצת, הוא אמר שילמד הלכות חול המועד, ולבוא להיבחן אצלי. במקרה אחר, שבאבא היה הרגש חזרה על עצמו, אמר שילמד כיצד הרגל הוא בקם, גמור רשי וטויסוס. זה משפחה אחת שלהם בעיה עם הגב, מה יעשו? אז כתוב בשם הארי, על אחד שכאב לו הכתף והגב, האריזל אמר בגלל שהוא לא נזהר מלדבר דברי תורה בין מים אחרונים לברכת המזון. כי תכף לנטילת ידיים ברכה, ותכף זה אותיות כתף. תאמר להם שדבר ראשון נזהרו מנטילת ידיים ושלא לדבר בין נטילת ידיים של מים אחרונים לברכת המזון. חולי בעיניים, אם זה בתחך הוא מלמוד מסכת מגויים, שנגעים שייך לעיניים, שהרי אם קהו עיני כהן, זה לא רואה את הנגע. בחור בסכנת עיוורון, שואל מה לעשות לחיסוק, אמר שילמד בפירים. בחור מדלקת ביד, והרופאים לא יודעים מה תטפול בה, מה יש פה יד ביד, הרי הוא לא שייך לצוג, הוא סמוך לשולחן אביו. אמר, צדקה שאביו לא נותן, פגע ביד בנו השם האחר. אמרנו שאותה דלקת יש גם לאבא שלו כשנה, והוא נותן מייסר, יותר מייסר, ועדיין ידו של אב לא נרפאה. אמר שיש להם דברים אחרים שמאגים את הרפואה, והוא רוצה להרבות בזכויות כדי לקבוד לרפואה. אנשיין בדרך כלל מדובר על צדקה, שילמד היטב ללכות צדקה. אמרתי שקשה ללמוד בשכון אור בניון אינסוקרינים, והסכים רבנו שיכול ללמוד ללכות צדקה בספר חוכמה סודו. פעם בישרתי לרבנו שפלוני, שכאב לו היד, ורבנו אמר שנלמד ללכות צדקה עד ביד, והוא למד באמצע עסק בלימודו. בהלכות האלו נעלם הכאב כולו היה. אמר רבנו, סליחה, ברוך השם, בחור שואל, יש לו כאבים בשן, לא יודעים מה זה, כתוב שם בשם. אז אמר שאצלו העניין שייך למאכלות אסורות, אמר מולדובה ברוכו רשמיים. אמר, תשאל אותו מקציד על מים אחרונים ששייך להפילה. באמת אותו בחור, אמר שרבו אמר לו שיכול לנוק אי שמירים בשלחונו, שכן כיום אין חיוב מים אחרונים. אז אמר את חי שפיד על מים אחרונים. פצעים בפה, מה הוא פצע תחת פצע? עצים תגמור בשבס, כל הממרק עצמו להווירה, חבור שופטויים, לא יצאים בו. אז רבינו התחיל לדבר אחרי זה טוב, אמר שאולי יודע אם זה שייך לבחור ישיבה, צריך לחשוב, להתיישב את הדבר, האם לא אמרת לנו. אחרי זה רבינו התחיל לדבר מעניין הפסוקים, שלפעמים כתוב תחס, פצע תחס פצע, לפעמים לא. יש לבאר, אחרי זה אמר שעין בעין, לפעמים שאפשר שזה נידו כנגד נידו. שלא עסק ביון התורה, לקה בעין, אפילו שעין בתורה במוח ובלב. בגמור בבסרה כתוב, בן אין לו, אין לו, שם אין לו, זה אין א', כל שכן נוח, אם אותה אין, שבשל זה גם אין לו. השאלה שאני שאלה בסתומה, אם אפשר ללמוד לשאות חלומות בשביל חבר? אז אמר שהוא בעצמו צריך ללמוד, לא שייך שאחר ילמד עבורו. נכדו של רבנו מתראה שכואב לו הרגל, האם נלך לרופא, שילכו לרופא, אבל בינתיים וקודם לכן, שהוא ילמד לשאות חלומות. דבר בנכד שהוא בן שש, האם ללמוד אותו משנה ברורה? שאבא שלו ילמד אותך יודם, זה קל גם לילדים. ילדה בת שלוש, יש חשש שירוד על הרגל שמרחם. מה יעשו בעניין של רגל ורגל? שאביה ילמד כיצד הרגל, כמו רשי וטויסס. אמר שהוא מאוד עסוק איתה, אם מספיק שהסבא ילמד, אמר, אם זה בת, בת הבן, אז בני בונים כבונים, הוא יכול ללמוד בעדה, ואם בת הבת, לא מעניש. שתי מחותנות, ולשתיהם יש מחלה וכבד וניתוח באותם ימים. מה יעשו? אז אומר שבעליהם ילמדו ללחוס טרייפס. שאלתי, אני לא בטוח שמודים באיזה חלק של חלור, בכלל נמצא ללחוס טרייפס. האם סגי שהבנים ילמדו? אמר שסגי, אשתו של אחד מהם עברה ניתוח, של בן אדם אחר, עברה ניתוח מעוברת. ניתוח לב, היא מעוברת. מה יעשה הבעל זכות לעיבור שלה, שיהיה לי שאילך כשורה? שילמד ללחוס טרייפס. ילד שקיבל אירוע מוחי, הרופא אומר שבגיל כזה אירוע מוחי הוא פלא. מה יעשה מידע כנגיד נדע? גם על זה אמר ללחוס טרייפס. אשת ראש שיבת, הם תחוכים גדול בגייצד באנגליה. חולה המחלה הידועה בדם, השם הרחם. ועדיין יש להם ספק אין זה במוח, במוח עצם, שואלים מה יעשו בוחרים לרפואתה. זאת אומרת שילמדו בשולחנו השלכות דם. האם כל הישיבה ילמדו 110 בחורים, או רק בני השיעור שלו, 30 בחורים? רק שיעשו זה טוב, גם זה יהיה מוח, במוח עצם רחמון הליצלן. כל זה שייך לדם, בין דם לדם, שילמדו לכל דם. הרבת 16 של שערה נושר, שאביה ילמד מסכת נגויים בסדרתה. פלונו שעמדו לקטוע לרגל, ורבן אמר שילמד ילחות חול המועד, וככה עשה ברוך השם יצלה הרגל, עתה התגלה בריאות המחלה. לא שבירדי ילחות טרפת, מי סימן למדי, למדי, ואילה אחרי סימנים ילחות רע, שילמד את החמישה סימנים האלה. הבאה בכליות, אז אומר, באימור נכללים נכלל הקריאות, שילמד ברמב"ם ילחות הקרבת קורבן. אחד שקיבל מחלת קרון במעיים, מה יעשה מידה כנגד מידה? ילמד מסכת בחורות. ובתקופה מסוימת רבן אמר על כמה חולות בגוף שילמד מסכת בחורות, ובתקופה שאחר כך אמר מסכת תרחים. זה בחור שיש בו אבא מאיים, ושאל במה להתחזק, ורבן אמר לשמד יכול טרפוס, הוא טען שאינו טעם בלימוד הזה, אמר לו, עד רבה, זה יותר זכות, שילמד הגמור והחדר של חונוך. אחד שסובל מהצירות, מה יעשה? אמר לו שילמד החויבל, כי שם, בדף צדיק ב' יש גמור, כי עוצר, עוצר השם. אמר שעשה זה ומיד זה יסתדר. יגמו שילמד החויבל. נכנס יהודי, אמר שהוא מחפש לקנות דירה במקום הקהילה שלו בדרום אמריקה, אין לו כסף. שאל אם יכול לעשות הגרלה, אולי ידי זה יוכל לקנות דירה. הרב אמר לו ללמוד הבייס ועלי. תלמד ירשל מלמד, אין עכשיו צריך לעשות עוד משהו. שילמד רמב"ם, בשולחנו אנחנו מסתכלים בזה. לגבי הגרלה זה מבחין הסמניח, מועיס אבל קרן עצמי. שלוש ילדים מבוגרים ואין שידוחים, שאבא ילמד כסובס. ספר שהוא דרש באירוסין, חתן פלוני, באירוסין שלי, זה חוזנך על רגל ברגל. אז אחד מהשומעים שהיה לו שתי ניתוחים ברגל, היה צריך לעבור ניתוח שלישי. כששמע את הסיפור הזה, התיישר ללמוד ללחוץ חול המועד, והנה עברה המחלה ולא יזקק לניתוח. בחתונה של אותו בחור, השתתף רבנו, ואז הראתי לו את היהודי הנ"ל ורבנו התרגש פעמיים. יש פה, מביאים פה עוד, שהרב ארליך בירושלים, שלח סיפור אישי שהיה לו עם זה, על קרוב משפחה שגר בחוץ לארץ, קם בוקר אחד, פשוט איבד את השמיעה לגמרי באוזן אחת. אחרי כמה בדיקות אצל רופאים מומחים, אמרו לו פה אחד, תשלים עם המצב, מהיום תתחיל לשמוע רק באוזן אחת השם האחר. אותו קרוב משפחה הוא מספר, אתה מצחוך למרביץ תורה באחד ישיות המפורסמות בחוץ לארץ, קורא את זה בתדימה, שלח את נכדו שגר בבני ברק, שיזכיר אותו לכל למעון שליטה. שאל את צער, רבנו יושב מיד, שילמד הלכות שתקיעה שויפור. כמובן שהתחיל ללמוד מיד רמה הלכות שתקיעה שויפור, פלי פלויים לאט לאט השנייה חזרה. מאז עברו כמה שנים, הוא ממשיך ללמוד הלכות שתקיעה שויפור, ובעזר השם השם מתפקד ב-100% בבית האוזניים, כה יעזור השם הלאה. ועוד מה יעשה? חדור של רבנו נכנס אברך, ביקש ברכה לרפואה שלמה. הוא סובל מכאב חזק באחד העיניים, עד כדי חשש עיוורון באותה עין. רבנו עורר בדעתו למשך זמן, ואחרי זה הוא שאל, תעברך, חצי שעה כבר למדת? אברך היה נבור, אמר, זה עוד לא הספיק. רבנו המשיך על העיניים, נועדו ללמוד תורה, ללמוד את כל השעס. אם תחזור לראות בשתי עיניך, תלמד את כל השעס. אמר לו, כן. הוא מוכן לקבל על עצמי, אז רבנו ברך אותו רפואה שלמה, שיעלמו הכאבים ויראה בעיניו את דתה הגמרא, ויוכל ללמוד במיוחד. עד כאן, בעניין הנפלא הזה, ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. בשנת תשס"ד הופיע ספרון בשם פירורים משולחנם של גדולי ישראל, סיפור שרשם שמואל הכהן ויינגרטן מילידי מונקאץ, שהוא נפטר בארץ ישראל בשנת תשנ"ו. עוד ביותו תושב מונקאט, שהוא היה פעיל ציוני במסגרת תנועת המזרחי. כן, ובסיפורים שלו, כן, זה דברים שנלקחו מהמבשר תורני, שכתב הרב רוטנר, מאמר נפלא. בכל אופן, אז בסיפורים שלו התייחס בהרחבה גם למנחה של עזו. כמובן, מנקודת המבט שלו, כפעיל ציוני, שבתור יהודי שם אותו למצווה, שמר גם על קשר קבוע עם הרב שלהם. אז בקובץ סיפורים יש שם סיפור מפתיע שאלה ממנחה של עזו, בשנת תפריש צדיק. הוא מספר שזה שהוא ציוני הוא לא הסתיר מעולם, ובאותה ימים הוא התאמן לדבר עברית במבטא ספרדי, כמו שהיה נהוג בארץ ישראל באותם ימים. יום שישי אחד הרב הציע עליי איזה משהו לסדר את השלטונות, שחזרתי אליו עטוף תפילין, עבר לפרשה. הוא עמד לי שאני אחכה, וכשגמר את הפרשה לקחתי לדירה של אמא שלו. שם שילח את המשמשים וביקש לדבר איתי עברית במבטא ספרדי, כדי שזה שגור על השונו. ומאז הוא אומר, בכל יום שישי הייתי בא לרב, וככה הוא היה עושה. אז הוא כותב פה במאמר, מבלי להתייחס לאמיתות של הסיפור ולכוונה שלה לספר, חסרה כאן השלמה אחת ששפכת אור מפליאה למייסה. המנחסלוזו, הרי ניהל מלחמת חורמה בציונים ובשפה העברית. אז מה לא וללימוד עברית במבטא ספרדי? הפתרון המעניין מאוד זו עובדה שבחודש אייר של אותו שנה, המנחסלוזו ערך כידוע את הביקור שלו בארץ ישראל, לפי הזמנת הסבא קדישה, הרגל של הגרשה לפנדריזטון. אותו ביקור מופלא שהיה כמה ימים בלבד, עורר דין נרחבים בשעתו, קראוי לדמותו הגדולה. ובמהלך אותם הימים ערך המנחה של עזו בגישות עם הסבא קדישה, ואותו ביקור מופלא, מלבד הגילוי הקרבה המופלאים שהסבא קדישה הפגין אליו, אז השתודדו שני הרעיות עולם הללו ללא נכחות אחרים, וביום האחרון לביקור שלו, נדמו כולם מהפטירה המפתיעה של הסבא קדיש של עולמו, והמנחה של עזו גם זכה להשתתף בהלוויה שלו. והנה, כותבי המסע מספרים, כותבי הספרים מספרים, אז כותבי המסע מספרים שבפגישות האלו הופתעו מלווה המנחה של עזו מזה שהוא ניהל עם הסבא קדישה שיחה בעברית, שיחה במבטא ספרדי כזוגן ורוגל. אז שנים אחרי אותו מייסה, אז אנחנו מבינים את פשר העניין, ורק עכשיו ורק אז מובנים אותם תרגילי עברית שערך איתו, שכולם נערכו כהכנה מדוקדקת לקראת פגישתו עם הרב אלפנדרי. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה, ביותי באפיית מצות יד אמר אחד העובדים שעוסק בלישה לשם כיסוי החובות. חברו אמר לשם כיסוי החודש, שלישי אמר לשם כסף, אז אם המצות קרות, השם הזה לא לשמו. אז שאלה, ואימי לא עושים במדי חובה בליל הסדר, אז שאלה דומה נשאלה לפני מעון הגרייל שטיימן, דורה להתיר, כיוון שבתחילת העסק אמרו שכל מה שעושים יהיה לשם הכיסוי. דף רמי בהלוכה, אנחנו עוזים בסימן שינסמכי סיף ג' מחיצה בין מבוי לחצר שנפרצה. מתי אסור ומתי מותר לצטי במבוי בחצר? כך ולא בסימן עניינים, נלמד כולנו ונוכל לשמוע כולנו בשיעור בשלוחה אחת מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת ולגדול בתורה. הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו את עניין הדף רמי בהלוכה. דוגמה להעברת ההלכות שעוסקות במבוי, אז מזכיר שמבוי שמוקף במחיצות בצפון, מערב ודרום, לדוגמה, צד המזרחי פרוץ, הקו שמזרח למערב, דיינו צד צפון וצד דרום, מוגדר כאורך המבוי. והקו שמצפון לדרום, דיינו צד מערב וצד מזרח, מוגדר כרוחב המבוי. כפי שלמדנו חז"ל, התירו לטלטל חפצים למבוי על ידי תיקון מבוי, דיינו צוות לחי או קורה בפתחו. וכל שכן צוות הפתח והטלטול מהחצרות למבוי מותר על ידי שיתוף מבואות בין כל בני החצרות שיתוחות אליו. חבוש שבמחיצת הרוחב המערבית שבו מפרידה בינו לבין חצר של רשת סיוחד, כך שעבור החצר משמשת המחיצה הזאת בתור מחיצת הרוחב המזרחית. במחיצה הזו נפרצה, הרוחב הפרצה 10 רמות או פחות, והעומד שבמחיצה מרובה על הפרוץ, אין כל שינוי בני המבוי והחצר לכשעצמם, אבל אסור לטלטל מזה לזה עד שישתתפו בני החצר במבוי. בהמשך לאמור, אם החצר רחבה יותר מהמבוי, כך שהמחיצה המזרחית של החצר משמשת רק בחלקה כמחיצה מערבית למבוי, ואין נפרץ החלק של המחיצה שמפריד בין המבוי לחצר, באופן של המבוי לא נותרה כלל מחיצה בצד מערב, ואילו לחצר יש המשך בצדדים למחיצת הרוחב המזרחית, אולם באופן זה, אם מחיצות האורך של המבוי נכנסות לתוך אורך החצר, ובסופן יש את המחיצה המפרידה בין המבוי לחצר, והמחיצה הזאת נפרצה, למרות שנותרו מחיצות ורוחב החצר משני צידי המבוי, אז יהיה אסור, המבוי אסור בטלטול, כל עוד לא נעשה שיתוף בבואות עם בני החצר, כיוון שהוא פרוז אם לא למקום האסור על בני החצר. שהאסור לתזל, סליחה, מהמבוי לחצר ולהפך. ואילו החצר, החצר מותרת בטלטול, וגם כשלא השתתפו בני החצר במבוי, כיוון שהיא לא פרוצה במלואה למבוי, אלא כלפיה נחשבת הפרצה כפתח. אם רוחב הפרצה יותר מ-10 אמות, אז הטלטול אסור גם במבוי, גם בחצר, וכל שכן מזה לזה, עד שיעשו בני החצר שיתוף מברות את בני המבוי, וככה גם הדין באופן שמחיצות הרוחב של המבוי והחצר שוות ונפרצה כל המחיצה, אבל באופן שהמבוי והחצר פרוצים, זה לזה במלואם, גם אין המבוי דיני מבוי כלל, כך שאם בתחילה הצירו את המבוי על ידי תיקון מבוי בפתחו, ואין על ידי לחי או קורה, גם שיתוף מברות למועד. כדי להתיר את הטלטול במבוי בחצר, צריך לעשות לפתח המבוי תיקון, שמועיל החצר שנפרצה בצדה הרביעי. דהיינו, אם רוחב פתח המבוי לא יותר מ-10 אמות, אפשר לתקן אותו בפס, ברוחב הרבה פתפוחים, או בשני פסים ברוחב כלשהו. ואם רוחבו יותר מ-10 אמות, צריך לתקן אותו בצורת הפתח. עד כאן מניין דברים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, מבוי שנוצרה פרצה אחת ממחצות האורך שלו. אם רוחב מחיצות האורך שנותרה בין רוחב המבוי לפרצה או פחות מ-4 טפחים, פסלו חכמים את תיקון המבוי, אלא אם כן רוחב הפרצה הוא יותר מ-10 אמות, וכן אם רבים עוברים דרך הפרצה, זה רוחבה 4 טפחים או יותר. הרי היא פוסלת את תיקון המבוי. ואם משום שדרך הרבי מבטל את שם פתח מראש המבוי, או משום שעל ידי הפרצה, הופך עם אבוי מפולש, שאין די בתיקון מבוי בראשו אחד. עד כאן בעניין הדפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, מבוי שנוצרה פרצה באחד מחיצת האורך שלו, עם רוחב מחיצת האורך שנוצרה בין ראש המבוי לפרצה הוא פחות מ-4 טפחים, פסלו חז"ל לתיקון המבוי, עם רוחב המחיצה שנוצרה הוא 4 טפחים ויותר, לא נפסל תיקון המבוי, אלא אם כן רוחב הפרצה הוא יותר מ-10 אמות. לכן אם רבים עוברים דרך הפרצה ברוחבה 4 טפחים ויותר, הרי פוסלת תיקון המבוי. אם משום שדרך הרבי מבטל את שם פתח מראש המבוי, או משום שעל ידי הפרצה הופך למבוי מפולש, שאין די בתיקון מבוי בראשו אחד. וכדרכן נפליג מהימים אחורה ונזכר מה שלמדנו, האם מותר להסיר בשבת את הנייר שעל גבי החלק הדביק של הפלסטר. בשימוש של פלסטר בשבת ישנה מספר נידונים הלכתיים, ובהם, הסרת הנייר שמוצמד לחלק הדביק של הפלסטר, יש אומרים שאסורה בשבת משום מלאכת קורע. יש מתירים, ולמה? בגלל שהדבקת הנייר נועדה מלכתחילה, רק לשמור על הדבק. הוא הוצמדה עליו בשביל להפריד אותו בזמן השימוש של פלסטר, ולא על מנת שיהיה כגוף אחד עם הפלסטר, ולכן לא נחשב כתפור לפלסטר. עוד נידון שהדבקת הפלסטר בגוף אדם לא נידון כתפירה, אבל בהדבקת הפלסטר, להקפיד שלא להדביק את קצהו אחד לגבי קצהו השני, שכן ההדבקה הזאת נידון כתפירה ואסורה מדאורייתא. דף היום איתנו דבלי, מה ההבדל בין איבר מן החי לאיבר מן המת? ומה הדין המשתחווה לחצי דלת? איזה מאכל מקבל טומאה בכרכים, אך לא בכפרים? על כך ועל נושאים מעניינים, נוכל ללמוד היום מסכת חולין, דף קכ"ט. בשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרוות נחת.